שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו בשעה טובה, כבר 3 ימים בחודש אייר. צהריים, כבר לקראת אחר הצהריים של יום הזיכרון ועם הפנים קדימה ליום חגנו, יום העצמאות. אני רוצה לחזור על שיעור משנה שעברה עם תוספות ולדבר על חודש אייר, אייר בתור חודש הגאולה. יום הזיכרון, כמו כל שנה, הוא בעצם גם ערב חג, ערב יום עצמאות, מנחה של יום הזיכרון, לא אומרים בתחנון, מדין ערב חג, חג העצמאות. כמי שנולד בקיבוץ עין צורים, אז אני גדלתי על הסיפור, על האתוס של גבורת המגינים בקרבות תש"ח, מלחמת העצמאות בגוש עציון. קיבוץ עין צורים הוקם לראשונה בגוש עציון, המגינים נפלו בשבי הירדני ואחרי זה הקימו מחדש את קיבוצם בבקעת שפיר ליד קריית מלאכי. התשדורת האחרונה שהתקבלה מכפר עציון בצערי דלת אייר תשנ"ח הייתה מלכה נפלה. מלכה זה היה שם הקוד בקשר של קיבוץ כפר עציון, של גוש עציון כולו. בקרב האחרון נפלו בכפר עציון 127 לוחמים ולוחמות, מתוך 242 לוחמים שנפלו להגנת הגוש, בעצם הגנת ירושלים, כי גוש עציון זה השער לירושלים, ולכן הגנת הגוש בפועל הייתה הגנת ירושלים העברית. חודש אייר הוא חודש עמוס בימי ציון משמעותיים מאוד בנדבך הגאולה, בנדבך האחרון של הגאולה המתרקמת נגד עינינו. על פניו, לכאורה, בעיניים חיצוניות ושטחיות, הכל בגלל מהלכים פוליטיים. בכ"ט בנובמבר, כלומר ב-29 לנובמבר, שזה בכלל יוצא, אם אני זוכר נכון, ט"ז בכסלו, כ"ט בנובמבר תש"ח, כלומר כ"ט בנובמבר 1947, האומות המאוחדות החליטו שהמנדט הבריטי על ארץ ישראל יסתיים ב-14 במאי 1948. שזה יוצא, באותה שנה זה יצא ה' באייר תש"ח. כלומר, זה שיום העצמאות זה ה' באייר, זה בגלל ההחלטה של האום, של גויים. כעבור 19 שנים, לקראת סוף חודש מאי 1967, המצרים מחליטים לסגור את מיצרי טיראן, מה שמוביל למלחמת ששת הימים, שהיא מתחילה בתחילת חודש יוני. האמת היא שהמלחמה התחילה בכ"ו באייר, תשכ"ז, כ"ו באייר בספירת העומר, זה אומר יסוד שביסוד. גם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לפעולות האיבה נקבע לחודש אייר על ידי כנסת ישראל בשנת 1949 תש"ט, כי בגלל מלחמת העצמאות הם לא מצאו תאריך ליום הזיכרון, וזה היה היום האחרון לפני יום העצמאות הראשון של המדינה בשנת תש"ט, 1949. אז לכאורה ריכוז החגים, ריכוז המאורעות הלאומיים שקשורים לגאולה שלנו, זה בנסיבות פוליטיות. אבל אם נחזור למקורות, נראה שכדברי מרן הרב קוק זצ"ל, הרועה הגדול, חוזה הגאולה, מאת השם היית הזאת, ולכן לא סתם היא נפלט בינינו. לא בכדי אבני הדרך המרכזיים בגאולה האחרונה מתנקזים דווקא לחודש אייר, חודש שעד קום המדינה היה כביכול נטול חגים עד כה. בואו נתחיל מההתחלה. היכן אנחנו פוגשים לראשונה את חודש אייר בתנ"ך? אז הפעם הראשונה, לא צריך לדפדף הרבה דפים בתנ"ך, הפעם הראשונה היא כבר בפרשת נח, פרשה השנייה, אני כמובן מתכוון למבול. בראשית פרק ז', בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה וערובות השמיים נפתחו. תחילת המבול היא בחודש אייר, לפי אחת משנות התנאים, או אייר או חשוון. אבל לפי אחד מהתנאים, תחילת המבול היא בחודש אייר. תחילת המבול, נבין, תחילת המבול, המשמעות שלה זה תחילת תיקון העולם מהחמאס שהשתלט על הארץ, מהתועבות, מהתאוות, ותמלא ארץ חמאס. כלומר, חודש אייר זה חודש שתחילת תופעת התיקון. העיקרות, המפגש הראשון שלנו עם אייר בתנ"ך, מלמדת אותנו שהתכונה של אייר זה חודש של תיקון. תיקון גשמי ותיקון רוחני. הפעם הבאה באנו פוגשים את חודש אייר, ולא בחומש בראשית, זה כבר בחומש שמות, קצת אחרי יציאת מצרים, שמות פרק ט"ז. פרק ט"ו זה שירת הים, ואחר כך וישאו מעילים, ויבואו כל הדעת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין עילים ובין סיני ב-15 יום, לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. ויליונו כל הדעת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצאם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. המן יורד לראשונה בחודש אייר. לפי הגמרא, מסכת קדושין דף ל"ח, כפי שמביא רש"י, המן התחיל לרדת בט"ז באייר. לפי החתם סופר, המן ירד לראשונה בי"ח אייר, כלומר ל"ג בעומר. אבל לפי כל השיטות, המן לראשונה יורד בחודש אייר. המן, שהקדוש ברוך הוא זן אותנו במדבר 40 שנה, המן מבטא אמונה. כתוב, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. לוקחים מנה כפולה ביום שישי ומאמינים שלמרות שבשבת אין מן, המן של היום השישי לא יבאש. הפעם הבאה באנו נפגשים עם חודש אייר, היא פעם נסתרת, זה לא כתוב בתנ״ך במפורש. לפי מדרש סדר עולם רבה, פרק חמישי, פרק ה', מלחמת עמלק התרחשה בחודש אייר, לפי הפרשנים ככל הנראה התרחשה בכ"ח באייר, הלא יום ירושלים. איך, למה הגענו לחישוב הזה? כי בכ"ג אייר בני ישראל יצאו מהלוש ובאו לרפידים. ברפידים בני ישראל צמו למים, והקדוש ברוך הוא ראה למשה את לצור אשר בחורב, ולהוציא למים מן הסלע, המרחק מרפידים לחורב הוא דרך 3 ימים, ואז תוקף עמלק, ורק למחרת יהושע מצליח, כן, לתקוף חזרה, שנאמר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. שמה מינה שמכ"ג באייר עברו 5 ימים, כ"ג אייר ועוד 5 ימים, הגענו לכ"ח אייר. שוב פעם, חודש אייר, חודש של תיקון, והפעם תיקון בהופעה של גאולה מאויב רוחני וגשמי בשם עמלק. זו המלחמה הראשונה של עם ישראל, וגם היא בחודש אייר. הפעם הבאה שיש אזכור לחודש אייר, זה בשנה השנית לצאתה ממצרים. תחילת המסע הגדול ממדבר סיני אל הארץ המובטחת, במדבר פרק י', והיא בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש נעלה הענן מעל משכן העדות, וייסעו בני ישראל למעשיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. המסע הזה יארך לבסוף 39 שנים בגלל חטא המרגלים, אבל תחילתו היא בחודש אייר. שמעתי שחנן פורת, זיכרונו לברכה, מחדש היישוב העברי בגוש עציון, כן, כפר עציון מחדש אחרי 6 הימים, היה מקפיד לא לומר תחנון בכף אייר. שאלו אותו למה, זה אומר, מה זאת אומרת? כף באייר ב-20 בחודש, זה היום בו בני ישראל התחילו ללכת לכיוון ארץ ישראל. נכון, הם התקעו, הסתבכו בגלל חטא המרגלים, אבל זה היום בו התחלנו ללכת לארץ ישראל, לא אומרים תחנון ביום הזה. כך אמר חנן פורת. אז הפעם חודש אייר זה בתור תחילת התנועה לעבר ארץ המובטחת. זה עוד הופעה של תיקון. האזכור הבא לחודש אייר הוא בספר מלכים, שם מוזכר שתחילת בניין בית המקדש הראשון על ידי שלמה התרחשה בחודש אייר. מלכים א' פרק ו', ויהי 80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. בניית בית המקדש ארכה 23 שנים, אך תחילת הבנייה הייתה בחודש אייר. שוב פעם, הופעה של אייר, והפעם כבר בארץ הקודש, הפעם כבר ממש אפילו בעיר הקודש, והפעם אייר בתור תחילת בניין המקדש, שכל עניינו זה הנחכת הקודש במציאות. והרי אין לנו תיקון גדול יותר מהופעת הקודש במציאות הנגלית, וזה כמובן דווקא בחודש אייר. ההופעה האחרונה של חודש אייר בתנ״ך היא בספר עזרא, ולכן זה בכתובים, אז לצערנו זה החלקים בתנ״ך שהם קצת פחות מוכרים. נקרא מעזרא פרק ג' פסוקים ח' עד י' ג'. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני החלו זרובבל בן שאלתיאל, וישוע בן יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלווים וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלווים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית אדוני. ויסדו הבונים את היכל אדוני, ויעמידו הכהנים מלבושים מלובשים בחצוצרות והלווים בני אסף במצלתיים להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל, ויענו בהלל ובודות לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל, וכל העם הראו את הרועה הגדולה, והלל אדוני על יבסד בית אדוני. ורבים מהכהנים והלווים וראשי אבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתורה ושמחה להרים קול. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה, והכל נשמע עד למרחוק. גם בבית שני, שבי ציון המקוריים, הציונים הראשונים, שבי ציון, מתחילים לבנות את הבית השני דווקא בחודש אייר. אגב, יש כאן תופעה מרתקת, שהזקנים, אלה שכבר זוכים, שמלפני 70 שנה זוכים את בית ראשון, אז הם בוכים. כי כשהם רואים את חנוכת היסוד של בית שני, אומרים, וואו, איזה בית עלוב ביחס לבית הראשון. אז הם הזקנים בוכים, אבל הצעירים שמחים, כי הבית מתחיל להיבנות. לפי רוב הפרשנים, משמעות הפסוק האחרון, זה שקולות הבכי והנאי והייאוש והתסכול והאכזבה, גברו על קולות השמחה בחנוכת הבית השני. נכון שהמלבי מסביר אחרת, אבל רוב הפרשנים ככה מסבירים. אז אם אני מסכם, הכלל העולה מכל ההופעות של אייר בתנ״ך זה שחודש אייר, העניין שלו, חודש אייר עניינו, התחלות. לא סתם התחלות, אלא התחלות של גאולה, התחלות של תיקון. נכון, לא כולם שמים לב. לא כולם רואים את זה כגאולה. החוכמה היא לראות ולהבין את זה בזמן אמת. מספרים על הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ראש ישיבת הר עציון, שביום הקמת המדינה הוא כניצול שואה, עולה חדש בארץ ישראל, תלמיד ישיבת חברון, ירושלים הנצורה. וביום שישי, ה' באייר תשנ"ח, כשהוא עוד עדיין תלמיד ישיבת חברון, לא ישיבה דתית לאומית, ישיבה חרדית, כשהוא שומע שהכריזו על קו ביניים בתל אביב, הוא ישר רץ לחדר שלו ומגלח את זקן האבלות של ספירת העומר. וככה הוא מגיע מגולח לבית המדרש. חבריו לספסל הלימודים בישיבה שאלו אותו, איך אתה מתגלח בספירת העומר? ומה הייתה התשובה שלו? מהשנה הבאה והלאה, יום ה' באייר יהיה יום חג לעם ישראל. אם ביום ציון החג בעתיד יהיה מותר להתגלח, אז ודאי שהיום, כשהמאורע הזה מתרחש, זו מצווה. מי שהיטיב לבטא זה המשורר יהודה עמיחי, בשיר שבנאום של הרמטכ"ל אביב כוכבי שנה שעברה, ביום הזיכרון ככה פרסם את השיר הזה, שיר שנקרא ניסים. אני מקריא את שירו של יהודה עמיחי. מרחוק כל דבר נראה נס, אבל גם מקרוב, מרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף בבקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו ואת תנועה ירחיו הגדולות. צריך חוש פנימי, לא לכל אחד יש את זה, חוש פנימי, לדעת להרכיב משקפיים עמוקים שיודעים לזהות תהליכי עומק כדי לזהות את נקודת ההתחלה של התיקון. לדעת שכבר בעת שהניצנים נראו בארץ, אז זה סימן שעת הזמיר הגיע. האירוע הזה בספר עזרא של חנוכת הבית השני, תחילת הבנייה, הוא אופייני מאוד לחודש אייר. חלק בוכים וחלק שמחים. חלק מביטים על מה שיש ומודים על התחלת הגאולה, התחלת דגאולה, וחלק מביטים על מה שצריך להיות. הם משווים למה שהיה בעבר ומה שיכול להיות, וממילא הם בוכים. מספרים שהרבי הקדוש מצד קלוזנבורג נתניה, ניצול שואה, אוד מוצל מאש, איבד את אשתו ו11 ילדיו באושוויץ. הגיע לניו יורק, התחתן שוב פעם, נולדו לו ילדים, ולקראת בשנות ה-50 הוא החליט שהוא רוצה לעלות לארץ הקודש ולייסד קריה חסידית בארץ ישראל בנתניה. לשם כך הוא הגיע, אם אני זוכר נכון, 1955 בערך, הוא מגיע לארץ הקודש ונפגש עם ראש הממשלה דוד בן גוריון.
ובן גוריון אומר לרבי מצד קלוזנבורג נתניה, אז רבי מצד קלוזנבורג, אומר לו, מה אתה רוצה? מה אתה מתכנן? אומר לו האדמו"ר הקדוש, אני נערך למקסימום ומינימום. אומר לו בן גוריון, מה הכוונה מקסימום, מה הכוונה מינימום? אומר לו הרבי מצד קלוזנבורג, מינימום, העיקר שאני אוכל לבנות קריה, בית, שאני אוכל לצאת בשבת בבוקר עם השטרמל על הראש וטלית על הכתף, ואף אחד לא ירצה להרוג אותי או להרביץ לי או להציק לי, רק אני יהודי. זה המינימום. אומר לו בן גוריון, בסדר, אם זה המינימום, אז מה המקסימום? אומר לו הרבי מצד קלוזנבורג בחיוך, המקסימום זה שאתה ראש הממשלה דוד בן גוריון, שאתה תצא בשבת בבוקר עם שטריימל על הראש ותלית על הכתף. נו, בסוף יצא לו משהו בין המינימום למקסימום, ברוך השם. ראש הישיבה בעתניאל, מורנו ורבנו הרב בני קלמזון שליטה, אומר שיש הקבלה מופלאה, תקבולת מופלאה, בין התאריכים החדשים שאנחנו מציינים בחודש אייר, ובין שלוש מצוות חג הפסח. פסח, מצה ומרור. סוף חודש ניסן, טיפה לפני אייר שלנו, יום השואה, כ"ז בניסן. יום השואה מקביל למרור. יום הזיכרון זה כנגד הקורבן, קורבן פסח, מה שאפשרנו לדלג מהגלות לגאולה. אבל יום העצמאות זה כנגד המצה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. ההבדל בין חמץ למצה זה הבדל רגעי, עד חי רגעים זה מצה, לאחר מכן זה מחמיץ. גם החמץ וגם המצה עשויים שניהם מאותם חומרי גלם, אלא שזה נעשה פחות מחי רגעים, וזה החמיץ. ההבדל בין המילה חמץ למצה זה הבדל מזערי, שקיים מבחינה גרפית פונטית גם. ההבדל בין האות ח' לאות ה', אבל זה הבדל של שמיים וארץ. חמץ מלשון החמצה. מצה מלשון מיצוי. ביום העצמאות אנחנו צריכים לומר, הלילה הזה, בטח שנזכר את זה הלילה, הלילה הזה כולו מצה. לשים דגש על המצה, להגיד הלל בברכה ביום העצמאות, על חצי הכוס המלאה, ותכלס היא הרבה יותר מחצי. חכם, הבן החכם, שאנחנו כל כך אוהבים אותו באגדה, הבן החכם, למה הוא חכם? כי חכם ראשי תיבות חצי כוס מלאה. וראינו שכבר בספר עזרא. הפעם הקודמת, זה הפעם האחרונה שבה ישיבת ציון, וחידוש תחיית ישראל בארצו, לפני 2000 שנים, כבר אז היו יותר בעם ישראל שבכו מאשר כאלה ששמחו. וזאת בחנוכת בית המקדש, שירושלים והר הבית כולה שלנו. צריך לזכור, בחודש אייר אנחנו רק מתחילים. אנחנו מתחילים להילחם בעמלק, אבל רק מחלישים אותו, אנחנו לא מסיימים את המאבק שימשך לדורי דורות עם העמלקיות. בחודש אייר מתחילים את המסע מהר סיני לארץ הקודש בכף באייר, אבל המסע צפוי להסתבך כעבור 3 פרקים עם המרגלים. בחודש אייר מתחילים את בית המקדש הראשון ומסתבכים. מתחילים את בית המקדש השני ומסתבכים, אבל הדרך ארוכה. רבי יעל ורד שליטה מביא בספרו, שלפי האריזל הקדוש, צירוף שם הוויה שמאיר בחודש אייר, ואותו מכוונים בתפילת מוסף של חודש אייר, זה לא יוד כו כמו ניסן, אלא זה יוד כו. זה צירוף קדוש שיוצא מהפסוק בירמיהו פרק ט'. כה אמר אדוני אל יתהלל חכם מחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר ביושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי. יתהלל המתהלל השכל וידוע, ראשי תיבות יוד קי קי וו. תכונתו של חודש אייר מלמדת אותנו מי הוא זה שיזכה להיות יתהלל ומתהלל, כלומר מי יזכה לומר פעמיים הלל בחודש אייר? רק מי שיש לו בחינת השכל וידוע אותי, רק מי שמזהה את הגאולה כבר בהתחלה שלה מתוך התבוננות בדרכי השם הנסתרות, רק הוא זה שיזכה לומר פעמיים הלל באייר, חג העצמאות ויום ירושלים. כפי שדייק את הדברים הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק, בחיבור המיוחד שלו כל דודי דופק, על חשיבות היכולת לזהות את ניצני הגאולה ולדעת שהמזכיר של האו"ם דופק ואומר שהמנדט הסתיים, זה לא הוא דופק, זה הדוד שדופק לראיה. הוא מונה שם שישה סימנים חריגים, אם אני זוכר נכון, פוס מינוס, שכולם זה דפיקות של הדוד. שאומר, חזרתי הביתה, בוא נתחיל מחדש את הבית שלנו. נחזור לגוש עציון, תש"ח. מלכה נפלה. עמוס פרק ה', נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל, ניטשה על אדמתה, אין מקימה. הנביא עמוס, שחי בתקוע, תקוע שסמוכה לכפר עציון, מתנבא שאכן מלכה היא בתולת ישראל, מלכה לא תוסיף קום. אבל רבי שמעון בר יוחאי, שחי גם הוא בתקוע, אבל דווקא בתקוע הגלילית, סמוך למירון, הוא דורש אחרת את הפסוק. אני מקריא את התרגום של הזוהר הקדוש לפרשת ויקרא דף ו. בואו ראה, בכל הגלויות שגלו ישראל, לכולם שם זמן וקץ. ובכולם היו ישראל שווים לקדוש ברוך הוא. ובתולת ישראל שהיא המלכות, הייתה חוזרת למקומה בזמן ההוא שגזר עליה. ואתה בגלות האחרון אינו כן, כי היא לא תחזור כך כבזמנים של גלויות האחרות. ומקרא זה מלמד כך, שכתוב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ולא כתוב נפלה ולא הוסיף להקימה. משל למלך שכעס על המלכה והשליחה מהיכלה לזמן ידוע. כשהגיע זמן ההוא מיד הייתה באה המלכה וחזרה לפני המלך. כן היה פעם אחת ושתיים ושלוש פעמים. הפעם האחרונה להתרחקה מיכל המלך. והשליך אותה המלך מיכל לזמן ארוך. אמר המלך פעם הזאת אינה כשאר פעמים. שהיא תבוא כך לפניי, אלא אני אלך עם כל בני היכלי ואבקש אותה. כשהגיע אליה ראה אותה שהייתה שוכבת עלי אפר. מי ראה כבוד המלכה בזמן ההוא והבקשות של המלך נגדה, עד שאחז אותה המלך בידה והקים אותה והביאה להיכלו ונשבע לה שלא ייפרד ממנה עוד לעולם ולא יתרחק ממנה. כך הקדוש ברוך הוא, בכל פעם שכנסת ישראל הייתה בגלות, כשהגיע הזמן היא באה וחזרה לפני המלך. ואתה בגלות הזה אינו כן, אלא הקדוש ברוך הוא יוחז בידיה ויקים אותה ויתרצה אליה וישיב אותה להיכלו. בואו ראה שכך הוא, שהרי כתוב נפלה, לא תוסיף קום מעצמה, אבל כן כתוב ביום ההוא, אקים את סוכת דוד הנופלת. היא לא תוסיף קום כבזמנים אחרים, אלא אני אקים אותה, ולא תקים מעצמה. ועל זה כתוב ביום ההוא, אקים את סוכת דוד הנופלת. אני אקים את סוכת דוד. מהי סוכת דוד? הוא בתולת ישראל. הנופלת, אני כמו שכתוב, נפלה. וזהו כבוד בתולת ישראל ושבח שלה, שלא תוסיף לקום מעצמה, אלא הקדוש ברוך הוא יקים אותה, וזה למדתי בשעה ההיא. מלכה נפלה. זה היה בדלת אייר. אבל למחרת, היי באייר תש"ח, מלכה קמה, התנערי מעפר קומי. מדינת ישראל שהתקוממה לה בחודש אייר, שעניינו זה רק ראשית התיקון, מדינת ישראל היא רק בסך הכל ראשית צמיחת גאולתנו. אבל צריך לדעת שמכיבוש הארץ והנחלתה על ידי יהושע ועד כינון בית השם, בית המקדש היה נכון בראש כל ערים, עברו 480 שנים, כמעט 500 שנה. צריך סבלנות. כמה אנחנו עברנו מקום מדינה? 74 שנים. בתנ"ך, שבתנ"ך היה שם נשמות יותר גדולות מאיתנו, חיכו כמעט 500 שנה. חלילה לנו לחשוב שדי לנו. וזוהי הגאולה השלמה. יש לנו עוד הרבה 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 מה להתפלל ולחשוף. שמעתי מחנן פורת זיכרונו לברכה, שאחרי מלחמת ששת הימים, שהוא זכה להילחם בחטיבת הצנחנים במילואים, שכבשה את הכותל ואת ירושלים, מיד אחרי המלחמה, הוא הגיע לשיעור הקבוע של הרב צבי יהודה קוק, כן, ראש ישיבת מרכז הרב, היה לו שיעור קבוע ברמב״ם, והוא אמר, רבנו, תתחיל ללמד אותנו הלכות בית הבחירה. הוא אומר, לקראת מקדש. אבל הרב צבי יהודה אמר לו, חנן, יש לנו עוד הרבה שנים ללמוד הלכות מלכים ומלחמותיהם. זה נכון, הרב צבי יהודה צדק. אבל יש לנו גם הרבה על מה להודות, על מה להלל, על מה לשבח. וכשם שזכינו להתחלת די גאולה, כך נזכה למועדים, לשמחה, לגאולה שלמה. מלכה נפלה. אבל מלכה קמה. מלכה נפלה, מלכה תקום. אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי... קיווה מועד, שנזכה ושנחיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.